אנחנו בחלקו האחרון של פרק קובב, סיימנו את השיעור הקודם בפסוק למד א', אנחנו בתיאור של המאורעות שהיו במהלך השנים במדבר, הזכרנו כמה מהם, סיימנו במאורע שהיה עם בנות מדיין, ואיך שפנחס עצר את המגפה ואת השכר שהוא קיבל בעבור זה. המשיכה התורה, המשיכה תהילים, פסוק למד ב', ויקציפו על מי מריבה, וירא למשה בעבורם. כשהגיע למי מריבה, עם ישראל יחיסו את הקדוש ברוך הוא, וזה גרם, כפי שנראה מיד בפסוק הבא, זה גרם רעה למשה רבינו בעצמו, כי בעקבות זה באה האמירה שמשה רבינו לא יעבור את המדבר, לא ייכנס לארץ וימות במדבר. על המילים וירא למשה בעבורם, יש נקודה מעניינת שהרבי מביא באחד המכתבים על אחד מאדמו"רי גור, הוא מכונה בעל החידושי ערים. הוא אמר פעם לחסידים שלו, שאם אני לא אצליח לפעול בכם משהו בענייני יהדות, כמה גדולה תהיה רחמנות עליי. והוא הביא את זה ההוכחה מהפסוק, כתוב וירא למשה בעבורם. כשמשה רבינו לא מצליח לפעול בהם, אז בסוף זה חוזר אליו. רבי מביא במכתב את הסיפור הזה ואומר, שבעצם זה דבר נכון על כל אדם שיש לו השפעה על מישהו אחר, כל תפקיד של השפעה על מישהו אחר, צריך לדעת המשפיע שהעבודה היא לא רק בשביל לפעול על האחר, זה בעצם תלוי, זה בשבילך. אם אתה תצליח בהשפעה, אז לך זה התכלית העבודה שלך והמטרה שלך. מה היה התיאור שם במי מריבה שבגלל זה וירא למשה? אומר פסוק למד ג', כי אמרו את רוחו ויבטא בשפתיו. יש כאן בפסוק הזה כמה וכמה אופנים ומפרשים איך להבין מה הפסוק פה מתאר בדיוק. האופן הרגיל הפשוט לומר שאמרו את רוחו, זה הולך על עם ישראל. רוחו של מי? רוחו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל אמרו את רוחו של השם, אמרו הכוונה היא הם מרדו, הם סרבו בדבר השם, ובגלל ההתנהגות הזו שלהם, ויבטא בשפתיו. מי ביטא בשפתיו? משה התבטא בשפתיו ואמר לעם ישראל, שימו נא המורים, קרא להם מורים וסרבנים, ועל זה נענש משה שהוא כינה את עם ישראל בכינוי הזה. זה אופן אחד איך להבין. יש אבל המפרשים אומרים שאמרו את רוחו הולך אמנם על העם, אבל אמרו את רוחו של משה. הם מרדו, הם סרבו במשה, ומה הכוונה היא ויבטא בשפתיו? אז או כמו שאמרנו קודם, שמשה בעקבות זה אמר עליהם שימון האמורים, או אפשר להוסיף שאמרו את רוחו זה לא הולך על העם. זה הולך על משה ואהרון עצמם. שמשה ואהרון עצמם אמרו את רוחו של הקדוש ברוך הוא. איך? הקדוש ברוך הוא אמר להם, ודיברתם אל הסלע. והם, במקום זה, הם עיקו את הסלע. זאת אומרת, הם עשו לא על פי מה שהקדוש ברוך הוא רצה מהם. אז ויבטא בשפתיו, אז הקדוש ברוך הוא ביטא בשפתיו ואמר שהם לא ייכנסו בגלל זה לארץ. יש כמה אופנים להסביר מי ביטא בשפתיו ומי בדיוק אמרה את רוחו. כל פנים זה תיאור, כמובן שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, תיאור על המצב שקרה באותה סיטואציה. עובר פסוק למד ד' על תקופה אחרת. כשעם ישראל מאוחר יותר נכנס לארץ בכיבוש יהושע, אומר פסוק למד ד', לא ישמידו את העמים אשר אמר אדוני להם. כתוב, התורה אומרת במפורש לעם ישראל שכאשר נכנסים לארץ לא תחיה כל נשמה, שלא ישירו אף אחד מהאומות, וכתוב שם שאם כן ישירו אותם בחיים הם יהיו כמו קוצים בעיניים שלכם, הם רק יפריעו לכם. בפועל לא ישמידו את כולם וישירו חלק מהם לשבת ביניהם, לקחו אותם כעבדים וכדומה, אבל לא חילו לגמרי את כולם, השאירו חלק. ואז מה זה גרם? אומר פסוק למדי, והתערבו בגויים וילמדו מעשה, כיוון שהגויים נשארו חלקם בקרבם, אז היהודים התערבו עם הגויים שחיו איתם ביחד, ולמדו מהמעשים של הגויים. ומה היה המעשים של הגויים שהיהודים למדו מהם? אז הוא מתאר בכמה פסוקים איך שהם היו צמודים לגויים ולמדו מהמעשים שלהם, איך זה גרם שהוריד יהודים במעשים של עבודה זרה, שפיכות דמים, דברים שהם למדו מהגויים, כמו שמתאר פסוק למדבב. ויעבדו את עשביהם ויהיו להם למוקש. עשביהם זה כינוי לעבודה זרה. אחד הסיבות למה עבודה זרה נקרא עשביהם, כי העבודה זרה גורמת עצבות בלב של אלו שעובדים את העבודה זרה. מדוע? הם צועקים והם לא נענים, אז הם נשארים עצובים. אז זה כינוי של גנאי לעבודה זרה. ויעבדו את עשביהם, הם עבדו עבודה זרה, עבודת אלילים, כתוצאה מכך שהם למדו מהגויים שהיו בקרבם, ואז והיו להם למוקש. הגויים היו מוקש, מוקש זה דבר שגורם לכישלון. הגויים הכשילו את היהודים בעבודה זרה. ומה זה גרם? גרם גם לשפיכות דמים, כמו שמתאר בשני הפסוקים הבאים. פסוק למד זין, ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשהידים. אלה היהודים שגרמו האלילים, שעבדו אותם, הם זבחו, דהיינו הם שחטו את בניהם ובנותיהם כקורבן לעבודה זרה, לשהידים, זה כינוי לאלילים שהם עבדו אותם. והדבר הזה גרם לא רק להרג כחלק מעבודה זרה, אלא זה גרם גם לשפיכות דמים נטו, שזה פסוק למתחת. וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם, אשר זיבחו לעצבי כנען, ותכנף הארץ בדמים. מה פירוש בפסוק הזה? אלשיך מסביר את זה בצורה מעניינת. הוא אומר שאחרי שהם הרגו את בניהם ואת בנותיהם לעבודה זרה, אז הם חששו שהנכדים הקטנים שיגדלו ויבינו שאין להם הורים, תתחילו לברר מה קרה עם ההורים שלהם, יבינו שהסבים הרגו את ההורים שלהם לעבודה זרה. אז הם עלולים לכעוס על הסבים שהם הרגו את אבותיהם, והם יהרגו את הסבים כנקמה. אז כדי שזה לא יגיע לכך, אז הסבים שהם הרגו את בניהם ובנותיהם, הם שפכו דם נקי את בניהם ובנותיהם של אלה שהם זיבחו לעצבי כנען. דהיינו, הם הרגו כבר ישר את הנכדים שלהם, כדי שהם לא יקומו עליהם בבוא היום, ובמילא ותכנף הארץ בדמים. זה גרם ריבוי עצום של דם נקי, דם של רצח שהתרבה בארץ, הכל כתוצאה מכך שלא ישמידו את העמים וילמדו ממעשיהם. פסוק למתת, ויתמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם. כמובן זה גרם גם כן, כפינו קודם עבודה זרה, שפיכו דמים, גרם גם גילו עריות. הם נתמאו במעשים שלהם, הם שרו מהשם, ויזנו, זאת אומרת, הם שרו מהשם על ידי המעלליהם, על ידי המעשים הרעים שלהם. ומה זה גרם? פסוק מם. ויחר אף אדוני בעמו ויתעב את נחלתו. דהיינו, לפני כן הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל. הוא בחר בהם, הם הנחלה שלו. ועל תמורת זה, כתוצאה מכל המעשים שלהם השליליים, אז ויחר, כעס הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ויתעב את נחלתו. תעב זה בדיוק ההפך מאהבה. תיאב את הנחלה שלו, נחלה שלו זה כינוי לעם ישראל. ואז פסוק מ"א עובר לתקופה מאוחרת יותר. אחרי יהושע היה תקופה ארוכה שנקראת תקופת השופטים. אז בתקופת השופטים היה בין שופט לשופט, היה מצב שהם היו בידי הגויים ששלטו עליהם. אחר כך בא שופט, החזיר אותם חזרה, ואז היה עליות ומורדות בתקופת השופטים. זה מה שמתאר בפסוק מ"א. ויתנם ביד גויים, וימשלו בהם שונאיהם. כמו שרשי מביא דוגמאות של רשימת אלה ששלטו עליהם, הוא מביא עגלון, חושן, רישתיים, סיסרא, פלישתים, מדיין, כל אלה שהם הקדוש ברוך הוא נתן את עם ישראל בידי הגויים, והם שלטו עליהם. ומה קרה כשהגויים שלטו עליהם? פסוק מ"ב, וילחצום אויביהם ויקנו תחת ידם. הגויים לחצו אותם, הם היו קנויים תחת ידי הגויים ששלטו אותם, שלטו עליהם. פסוק מ"ג, פעמים רבות יצילם. והמה ימרו בעצתם וימוקו באבונם. זאת אומרת, הם הרבה פעמים היו מכיסים לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא העניש אותם באופן מיידי. פעמים רבות יצילם, דיינו העריך אף להציל אותם, הוא לא תמיד גרם להם עונש מיידי, ואז היה שופט שהחזיר אותם קצת למוטב, וכשמת השופט, המה ימרו בעצתם. אז הם מרדו בהשם בעצות הלא טובות, וימוקו, כמונה היא, האבונות גרמו להם שפלות ועניות והרבה ירידה מהמצב שהם היו לפני כן. אבל הדבר הזה לא נמשך לנצח, אלא כמו שמתאר, סוף תקופת השופטים, הגיע היה שמואל הנביא, ואצלו התחיל לחזור חזרה הרחמים על עם ישראל, זה פסוק מ"ד. ויער בצר להם בשומעו את רינתם. הקדוש ברוך הוא ראה את הצרה שלהם, הם התפללו, דיינו הם חזרו חזרה, ואז הקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלהם והציל אותם. יש כאן בפסוקים הבאים, מפה עד הסוף, יש כמה וכמה בחינות שמרומזים כאן, אומר את זה במדרש, כתוב שרבי אלעזר אומר, שעם ישראל נגלים מתוך חמישה דברים, או מתוך צרה, מתוך תפילה, מתוך זכות אבות, או מתוך תשובה, או שמגיע הקץ. הוא אומר, כל זה מרומז כאן בפסוקים. תוך צרה, כמו שכתוב כאן, ויער בצר להם, או מתוך תפילה, בשומעו את רינתם. אחר כך נראה בפסוק הבא, ממהי, נראה את שני הדברים הנוספים, או מתוך זכות אבות, או מתוך תשובה. פסוק ממהי אומר, ויזכור להם בריתו, וינחם כרוב חסדיו. זכר להם את הברית שהוא עשה עם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וכרוב חסדיו, אז הוא וינחם, דהיינו, הוא התחרט על הרעה שהוא רצה לעשות להם, כי הוא ראה את התשובה שלהם. אז בשני הביטויים בפסוק מרומז, או מתוך זכות אבות, או מתוך תשובה. פסוק בהמשך, בפסוק מ"ז, זה מרמז על כך שמגיע הקץ, וגם זה סיבה שעם ישראל נגלים. פסוק מ"ו, ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. דהיינו, למרות שהם היו תחת גויים ששלטו עליהם, אבל הם התפללו וחזרו, אז הקדוש ברוך הוא גרם שירחמו עליהם ולא יכבידו עליהם את העול, וככה גרם לשחרור שלהם. פסוק מ"ז, על זה, אחרי כל התיאורים שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו, למרות שהיה לנו נפילות ו התנהגויות לא ראויות, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אז זה מסיימים בתפילה שגם היום יהיה אותו דבר. הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך להשתבח בתהילתך. אנחנו מבקשים שכמו שאז גם היום שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מהגלות, יקבץ אותנו מכל העולם לארץ ישראל, שאנחנו נוכל להודות לך ולהלל אותך, ואנחנו נוכל לשבח את עצמנו בכך שאנחנו זוכים להיות הנבחרים והקרובים אליך. זה השבח הגדול מאוד. יש ביטוי מעניין שכתוב, חז"ל אומרים, שלעתיד לבוא, הצדיקים יהיו ברמה כזו גבוהה, שיאמרו לפניהם קדוש. מה שאומרים היום, קדוש, קדוש, הקדוש ברוך הוא, הצדיקים עליהם יגידו קדוש, וכמובן עד השבח של הקדוש ברוך הוא, יהיה הרבה יותר גדול, יכירו ברמה הרבה יותר גבוהה. זה מרומז כאן, שמתי שנגיע לגאולה, להשתבח בתהילתך. ישבחו אותנו בתהילה שלך. היום מעללים אותך קדוש קדוש, אז אנחנו נשתבח בתהילתך. זאת אומרת, אנחנו נגיע לרמה כזו שהעולם יגידו עלינו קדוש קדוש. פסוק ממחת, פסוק המסיים ומתאר את הגאולה. ברוך אדוני אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן הללויה. זה תיאור שבאמת בזמן הגאולה כל העולם יכיר שמן העולם ועד העולם, מן העולם הזה ועד העולם הבא, מאז בריאת העולם ועד סופה, עד ימות המשיח, כל התקופות יהיה מצב שכולם יכירו ויראו את הגדלות של אלוקי ישראל, וכל העם, הכוונה היא כל הגויים אפילו, כולם יגידו שהכל אמן, אמן הכוונה היא אמת ויציב, שאכן הוא ברוך השם אלוקי ישראל, ואז פונים לכל הבריאה ואומרים הללו כך, כולם יעללו את הקדוש ברוך הוא. יש כאן נקודה מעניינת, אנחנו כרגע סיימנו את ספר רביעי בתהילים, ובסיום ספר ראשון שבתהילים, זה פרק מ"א, הפסוק האחרון הוא דומה מאוד לפסוק הזה, אבל עם שינוי. שם כתוב ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם, מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. זה הסיום של הפרק מ"א. פה כתוב אמר כל העם אמן. כשמסתכלים בתרגום על הפסוק המסיים את פרק מ"א, שכתוב שם אמן ואמן, אז התרגום מוסיף שתי מילים. מי יגיד אמן ואמן? אומר ואמרו כל הצדיקים אמן אמן. פה בפסוק שלנו כתוב אמר כל העם אמן. אז הרבי מציין בשיחה מה ההבדל בין פרק מ"א לפרק שלנו. זאת אומרת, פרק מ"א מדבר עדיין מזמן הגלות. ומכיוון שזה זמן הגלות, אז גילוי האלוקי הוא לא בכל העולם, אז מי הם אלה שיוכלו להציר לומר אמן? הצדיקים. לכן התרגום אומר על פרק מ"א בסוף, שהצדיקים יגידו אמן ואמן. אבל הפסוק שלנו מתאר כבר את הגאולה השלמה. וכשיהיה הגאולה השלמה, הגילוי האלוקי יהיה בכל העולם, אז הוא אומר כל העם אמן, לא רק הצדיקים. כולם יגידו אמן, ויש גם ביטוי שכתוב שלעתיד לבוא, כולם מכירים את הפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז כתוב בחסידות שיהיה לפעמיים יודקי. דהיינו שהיום אנחנו יודעים שיש יודקי ובקי. שתי בחינות, שתי דרגות. הגילוי האלוקי הוא מוגבל ואין את הגילוי בכל הרמות. ברובד התחתון זה ובקי, היודקי זה רק ברבדים עליונים. לעומת זאת לעתיד לבוא כתוב היום ההוא יהיה השם אחד. יהיה פעמיים יודקי. דהיינו גם למטה, גם למעלה, הכל יהיה בגילוי של יודקי. לכן המזמור הזה, שהוא מרמז על הגאולה, מתחיל, המילה הראשונה של המזמור זה הללוקה. המילה האחרונה של המזמור זה עוד פעם הללוקה. מה זה הללוקה? זה שתי מילים, הללו יודקי. אז כתוב פעמיים הללו יודקי. פותח בזה ומסיים בזה, כי פה זה מדבר על הגאולה, שביום ההוא יהיה פעמיים יודקי, ולכן אמר ואמר כל העם, כי זה יהיה גילוי מוחלט בכל העולם כולו.